אולי נעשה איזשהו סיכום? נעשה איזשהו סיכום של חמש דקות, בחמש דקות. אנחנו נמצאים באותיות ג' ד', שהן בעצם הביטוי של א' ב'. נדבר בקודים רק למי שהיה באלול, הוא יכול להבין מה שדיברנו עכשיו. העולם שלנו יש לו מקוריות, והוא מופיע בהסתעפות. האלף היא המקוריות, הבית היא ההסתעפות. אז אנחנו רוצים להבין את סדר ההופעה של המקוריות בהסתעפות. אז המקוריות בהסתעפות, העיקרון הראשון שמתגלה המקוריות בהסתעפות, היא דרך זה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם חסר, ונתן אחריות לאדם להשלים את העולם. ג' ד', גמול דלים. אם כן, א' בינה, גמול דלים. אם כן, אנחנו נמצאים באמצע החשבון של אותיות ג' ד', שבעצם אותיות ג' ד', לפי מה שהתינוקות אמרו, גמול דלים, זה הכלי או הצורה או האופן שהקדוש ברוך הוא קבע כשהוא ברא את העולם, שהעולם הזה יהיה מלא חסרונות, שני חסרונות, הבריאה לא כבורא והבריאה עצמה היא חסרה, כמו שדיברנו, שני הצמצומים, והקדוש ברוך הוא סומך על האדם להיות שותף בהשלמת החסרונות האלה, כפי הניתן, לפי מדרגת האדם, הזמן והמקום וכו'. אז אם כן, המקוריות האלוהית האינסופית, המתגלה בעולם הסופי, המשתנה, השונה, מלשון ב', שניים, שונה, שלנו, מופיע דרך זה שאמור להופיע, אמורה להופיע, תודה רבה, השלמה בחיסרון. הדל הוא חסר, אבל הוא מאפשר את הופעת ההשלמה על ידי שאנחנו מדמים לבורא ונותנים. בואו נגיד עוד משפט אחד על המשפט האחרון, שאנחנו יכולים לגשת בשלושה ממדים ליחס שבין נותן ומקבל, משפיע ומושפע, משלים חיסרון. אם מדברים ברמה של הצדקה הכלכלית, אבל זה מעבר, כמו שדיברנו, אלא בכלל כל ההוויה שלנו היא בעצם השלמת חסרונות. המדרגה הראשונה היא מדרגת הרגש, כלומר כשאנחנו פוגשים מציאות של חיסרון בעולם, אז הקדוש ברוך הוא נטע בנפשו של אדם, אם הוא עדיין מספיק קשוב לנפשו, נטע בו איזה רגש טבעי שמזדעזע מהחיסרון, מזדעזע מהמצוקה, מזדעזע מהקושי, והזעזוע הרגשי הזה יוצר אצלו איזושהי זיקה, איזושהי שייכות, לא הייתי אומר יוצר, מילה יוצר לא נכונה, חושף אצלו את הזיקה, את השייכות לאותה המציאות שחסרה, כי סך הכל יש קשר בין הצדדים, בין הנפשות וכו'. והרגש הזה שיוצר אצל האדם זעזוע, מהחיסרון של זולתו, שבעצם הוא מרגיש את החיסרון אצלו, הרגש המזדעזע הזה יוצר אצלו את יכולת ההשלמה, את רצון ההשלמה. ואז הוא בעצם עוסק בהשלמה. אז אם נעסוק בענייני ממון, אדם רואה, אדם פלוני רואה אדם עני
ברחוב, הוא
מזדעזע מהחיסרון של העני, והזעזוע הרגשי הזה מעורר אצלו איזושהי תנועה פנימית, והתנועה הפנימית הזאת מעוררת את הרגש הטבעי האלוהי הבסיסי הראשוני שנמצא באדם, להרגיש שייך לאותו חיסרון, ולכן לנסות להשלים כמה שהוא יכול את החיסרון הזה. לכן המדרגה הראשונה של השלמת החיסרון בעולם היא תוצאה של הנטיות הרגישיות האלוהיות הבסיסיות האלמנטריות הנמצאות בנפש האנושית. אם כן, למה אני עסוק בהשלמת החיסרון? כי הרגש שלי ירגיש. מדרגה ראשונה. מדרגה שנייה, אומר הרב, שכל. אדם לא רק מרגיש מצד המקום הטבעי, הבריא, שכבר הוא ברא בו את החיסרון ואת השייכות שלו לחיסרון ואת הרצון שלו להשלים את החיסרון, אלא אדם צריך להבין בשכל, ולא רק להרגיש בנפש, להבין בשכל שבעצם הבריאה כולה היא אחד. אז אני לא רק מרגיש שאני שותף לך לחיסרון שלך והחיסרון שלך והחיסרון שלי, ולכן אני משלים את הכאב שלך, ובעצם אני משלים גם את הכאב שלי. מה שהרב קורא לרפות את כאבו של הנותן כמו של המקבל, אם הוא אדם בריא, שמרגיש עדיין את הרגשות האלה, אלא בשכל, אנחנו צריכים להבין בשכל שהמציאות כולה היא מציאות אחדותית. יש קשר בין הנפשות. יש שייכות בין החלקים השונים. ולכן המדרגה השנייה היותר מעולה, אני נותן לך צדקה, או אתה נותן לי צדקה, לא רק במובן הכלכלי וכל תחומי החיים, אני משלים את החיסרון, כי אני מבין בשכל שאנחנו מחוברים, ולא רק מזדעזע ברגש מהחיסרון שלך. וכדומה. מדרגה שלישית, הרבה יותר עמוקה משתי המדרגות הטבעיות, הרגשית והשכלית, היא המדרגה של ההידמות לבורא. כלומר, אדם נותן צדקה או משלים חיסרון, לא מהמקום הרגשי האנושי הפשוט, לא מהמקום השכלי האנושי הפשוט, שהשכלי הוא יותר מהרגשי, אלא מהמקום האלוהי. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא מהאדם נשמה אלוהית, והנשמה האלוהית רוצה להידמות לבוראה. הדמיון היותר דומה לבורא, זה מה הוא נותן, אף אתה נותן. מה הקדוש ברוך הוא נתן בכך שהוא ברא עולם, וממשיך לברוא עולם, ומנהל את העולם, וכו', אף אנחנו דומים לבורא. אם כן, אדם יכול להשלים חיסרון שלוש מדרגות. מדרגה ראשונה, רגשית, מדרגה שנייה, שכלית, מדרגה שלישית, אלוהית. אם כן, הדל, שהוא ברמה הטכנית חסר, הוא בעצם אמצעי לקדוש ברוך הוא להביא את האנושות להיות דומה לו, להיות דומה לבורא. אם כן, הדל, בדלותו, הוא מאפשר לדלות, על ידי הדלי, מאפשר לדלות את המציאות האלוהית ולהופיע אותה בעולם. לכן, אם נחזור רגע אלינו, המקוריות המתגלה בהסתעפות, מתגלה דרך השלמת חסרונות, שהשלמת החסרונות האלה, היא בעצם צריכה לנבוע מהמקום היותר מקורי, שהוא האלוהי, מה הוא נותן, אף אדם נותן, ולא מהמקום ההסתעפותי, שזה כבר ביטוי יותר רחוק, של שכל ורגש, או לא רק של שכל ורגש. עוד משפט אחד שכבר אמרנו אותו, ונסכם את הדברים. אז אם כן, אמרו התינוקות, ג' ד', עמוד 251, ג' ד', גמול דלים, אבל אמרו עוד כמה דברים. מה היא טעמה פשוט קראה דה ג' לגבי ד', מה הסיבה שהרגל של האות ג', הרגל של האות ג', החלק התחתון שלה, נטויה כלפי האות ד', שאם אדם מבין שגמילות החסדים, לא רק במובן הכלכלי, היא בעצם שותפות בבריאה, היא בעצם להיות דומה לבורא, היא בעצם הבאת העולם לתיקונו, אז הגומל חסדים לא מחכה לעני שאני ידחוף לו את הקופת צדקה ליד, אלא הוא רץ אחרי העני. אז הרגל של הגימל היא נטויה כלפי הדלת. כי אם זה בא מהמקום של הצורך, של ההכרח, הרגשי או השכלי, אז אם אין עני, אין צדקה. אבל אם זה בא מהמקום של הדמיון לאלוקים, אז תמיד האדם רוצה לתת. כי תמיד הוא רוצה להיות שותף בתיקון העולם, תמיד הוא רוצה להיות שותף בדמיון לבורא, וכו'. לכן הגומל חסדים הוא רץ. לכן הרגל של האות ג' היא נטויה כלפי האות ד', כי הצדקה היא לא גירוי חיצוני. יש כאן איזה זעזוע רגשי, יש כאן איזה תובנה שכלית. יש כאן מידה אלוהית, זה משהו אחר לגמרי. לכן מה הייתה אמרו התינוקות פשוט קרא דה ג' לגבי ד', שכן דרכו של גומל חסדים במדרגה השלישית לרוץ אחרי דלים. אבל מצד שני, יבוא הדל ויאמר, אם ככה, אז אולי כדאי שאני אשאר דל, כדאי שאני אשאר אני, כדאי שאני אחסר, כי אני בעצם אמצעי להופעת המציאות היותר שלמה, שהיא הנבראים דומים לבורא, נותנים. לכן הוסיפו התינוקות, ומה היא טעמה פשוט כרד דלד, מה הסיבה שהרגל של האות דלד נטויה לגבי ג' דלים צלה נפשי, שבאמת אני ימציא את עצמו, למרות שהוא כביכול אומר אני שותף בערכים הרוחניים האלוקיים להידמות לבורא, אתה אל תשכח גם צריך את הצדקה בפועל, אתה גם צריך את החיסרון, את השלמת החיסרון ברמה הכי טבעית שלו, הכי פשוטה שלו. כאן כמדומני הגענו, ועוד חלק אחד אחרון אמרו התינוקות, ומה היא טעמה מהדר הפה דה דלת בג' מה הסיבה שהחלק העליון של האות דלת בורח, הצד האנכי, הצד האופקי, סליחה, של האות דלת בורח, אולי נצייר את זה.
היה פוטוש בזמן הקודם, הוא עדיין פה. הנה, האות ג' הרגל שלה נטויה כלפי האות ד' והרגל של האות ד' נטויה כלפי האות ג' אבל גם הצ'ופצ'יק של הקו האופקי של האות ד' בורח מהאות ג' אם כן אנחנו טיפלנו למה מה זה ג' מה זה ד' למה הרגל הזאת נטויה לד' למה הרגל של הד' נטויה לג' עכשיו הגענו לצ'ופצ'יק לא של הקורקום אלא של האות ד' למה הוא בורח מהג' מי שלא היה פה בזמן אלול צריך להשלים נכון אני יודע? לא, אני רואה לפי המשפר צופים, מסתכלים עליי כאילו אני יפלתי עם הירח לפני 5 דקות.
אתה רוצה לקומקום לבד?
זה אני יודע שהבנת. לקומקום הוא את הצ'ופצ'יק. זאת הבעיה. שבזה אנחנו מבינים מצוין. טוב, אני מציע, מי לא היה מחובר ל10 דקות הראשונות שהיו האחרונות כרגע? מי לא הבין מה דיברנו עכשיו? נו, נא להצביע, אני בקושי הבנתי מה שאמרתי. לא היית בשיעורים, אז מי לא היה בשיעורים? בקיצור, זאת השאלה. היית בשיעור עכשיו. איפה היית? עכשיו הגעת, ברוך הבא. אני מציע, כדי שאנחנו נתחיל לזמן חורף ברגל ימין, אז אנחנו נחזור טיפה אחורה. מה אכפת לך? בוא נעשה חזרה. אבל נעשה חצי אחורה. לא פסקה י' ג' וגם לא פסקה י' ד', נתחיל בת' ו'.
אני מציע פשרה,
צעד תימני. תת ו', הנה, תת ו'. אנחנו מתחילים בפסקה תת ו', עמוד 251, פסקה תת ו'. ומה היא טעמה? פשיט קראה דד', למה הרגל של האות ד' נטויה כלפי האות ג'. ומה היא טעמה? פשיט קראה דד' לגבי ג'. אומרת הגמרא, כי העני, הדלת, הדל, העני, הוא צריך להמציא את עצמו, דלימצא לנפשה, הוא צריך להמציא את עצמו לגומל החסדים. אז הפסקה הזאת היא גם תסכם את מה שלמדנו בחלק האחרון של סוף הזמן הקודם, וגם את מה שאנחנו רוצים להמשיך הלאה. בואו נקרא ונגיד את זה עוד פעם בצורה אחרת. רעיון הצדקה בישראל, עכשיו עוד פעם, רעיון הצדקה זה לא רק העניין של מצוות הצדקה, זה לא עניין ממון, זה לא עניין של ממון. אלא כל סוגי ההשלמה של החיסרון, ואנחנו אמרנו הרבה פעמים שבעצם בכל אחד מאיתנו יש לו חסרונות ויש בו צדדים שהוא יכול להשלים, ובעצם מצד האמת היותר עמוקה כל דבר שהוא השלמה הוא בעצם חיסרון, וכל דבר שהוא חיסרון הוא בעצם השלמה מצד עצמו. לכן רעיון הצדקה בישראל לא רק בממד הכלכלי, אלא כל סוגי השלמת החסרונות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לכתחילה בצורה חסרה, כדי שאדם יהיה שותף בהליכה בדרכו של בורא ובניין העולם. לכן רעיון הצדקה בישראל ברום האצילות שלו, העומד במדרגה שלוש, שהוא לא רק זעזוע רגשי ולא רק תובנה שכלית, אלא הוא דמיון לבורא ושותפות בבניין העולם. רעיון הצדקה בישראל ברום האצילות שלו, פסיק, העומד למעלה מייסורי החיים ופיגיהם, למעלה מהכרחים למלא את המחסורים הדוחקים כל כך את האדם בחייו החומריים, בין בממד הרגשי בין בממד השכלי, אלא אותה התכונה המושרשת במעוז הקודש, אותה המטרה המוסרית הקדושה, שבשבילה יצר הקדוש ברוך הוא את העולם החברותי בזאת הצורה, שהיא לא תוכל לעמוד מבלעדי מידת הצדקה, כי רק על ידי מידת הצדקה אנחנו יכולים להיות דומים באמת לבורא ושותפים באמת בבניין העולם בצורה נכונה. אז היות והמדרגה השלישית היא המדרגה האידיאלית, ולא רק הראשונה והשנייה, אומר הרב, אם אנחנו חיים לפי המדרגה הזאת, היא מתפשטת לא רק על הנותנים, על משפיעי הצדקה. לא רק הנותן, נותן לא מהמקום הרגשי בלבד ולא מהמקום השכלי בלבד, אלא מהמקום האלוהי, להידמות לבורא. כלומר, אני עסוק בהשלמת המציאות, שלי, של אחרים, של העולם, אני עסוק בהשלמת המציאות כי אני רוצה להיות שותף בבניין הבריאה. אני רוצה להיות מן הנותנים, רוצה ללכת בדרכו של בורא. ולכן הקדוש ברוך הוא במרכאות השאיר חללים במציאות, ברא את העולם לכתחילה חסר, בחינת לא יחסר רביון מקרב הארץ, כדי שנהיה שותפים איתו. זה לא איזה פשלה של הקדוש ברוך הוא שבארץ את הטוב ובואו. הקדוש ברוך הוא בכוונה יצר את המציאות של הטוב ובואו הזאת, כדי שהאדם יהיה שותף איתו בהשלמת החללים האלה. ואז יהיה דומה לבורא. ואז באמת יהיה קידוש השם. ואז יגיעו לה בעולם. כי העולם התחתון ידמה למקור העליון. רק שנייה אחת. אז כשאנחנו חיים במדרגה כזאת, אז זה לא רק מקיף את הנותנים, שנותנים ממקום של לא רק רגש ולא רק שכל, למקום של דמיון לבורא, נקרא לו נשמה, אלא גם העניים, גם הדלים, גם המקבלים הם מקבלים מהמקום הזה. כלומר, זה מקיף את כל המציאות. אז לא רק הנותן נותן מהמדרגה השלישית, גם הנותן אמור לקבל, גם המקבל אמור לקבל מהמדרגה השלישית. אבל כאן הסכנה, אומר הרב. עוד פעם, היא מתפשטת לא רק על הנותנים, על משפיעי הצדקה, כי אם גם על המקבלים. אז מה הסכנה פה? אומר הרב, והדל שבישראל, כלומר מי שהוא מאפשר את הופעת כוח הנתינה של הנותן לו, המוכרח לפי מצבו כרגע בממד הכלכלי אפילו, לקבל צדקה, או לקבל עצה טובה, או לקבל כתף תומכת, או לקבל חוכמה, או לקבל יראת שמיים, או לקבל כל מה שאנחנו צריכים לקבל, והדל שבישראל המוכרח לפי מצבו לקבל צדקה, יכול לבוא לידי ההתרוממות הזאת, הוא יכול, פוטנציאלית, סכנה, יכול לבוא לידי התקלה הזאת, הכישלון הזה, שמה? המוכח לפי מצבו לקבל צדקה, יכול לבוא לידי ההתרוממות הזאת עד כדי לבטל את כל הסיבות החומריות שנדוחקות אותו לקבל צדקה. כישלון מצוי הרבה פעמים, נקווה לו הרבה מאוד, הרבה פעמים אצל אנשים רוחניים, שמרוב שהם שייכים למדרגות רוחניות עליונות, הם שוכחים לטפל בבעיות החומריות התחתונות. מרוב שהוא עסוק, באיזה יופי, אני שותף לבורא, בכך שאני מאפשר לנותנים, לבני אדם, להיות מן הנותנים, ובזה הם דומים לבורא, ובזה הם משלימים את צורת העולם. הוא כבר שוכח בכלל שאין לו מה לאכול לאכול בוקר. כי זה כבר לא רלוונטי. מה שייך לחם ומגרינה להיות דומה לבורא? זה לא רלוונטי. אני כבר שייך למדרגות רוחניות עליונות, אז המדרגות התחתונות הנמוכות יכולות להשתקח אפילו מהאני עצמו. ואז אני אומר את זה בצורה הקיצונית של הדברים. הוא אפילו לא יבקש צדקה, למרות שפה הוא גם יאבד את הערך העליון של הנותנים. אבל הוא כבר לא ירגיש בכלל צורך, הוא לא ירגיש צורך ברבדים החומריים. עד הקצה אנחנו מדברים. לכן הדל שבישראל המוכרח לפי מצבו לקבל צדקה, יכול לבוא לידי התרמות הזאת עד כדי לבטל את כל הסיבות החומריות שהן דוחקות אותו לקבל צדקה. ובמקום זה, הוא להתעלות בחוג של שמחת היצירה, שיש בתיקון העולם וזיקוחי הנפשות, שבאים על ידי מפעלות הצדקה. אני אומר את זה במושגים של היום ממש. במקום שהוא ילך לעבוד ולהתפרנס בכבוד, ולשלם את המשכנתה בעצמו, הוא יראה בזה אידיאל, בזה שהוא אדם עני שאוסף צדקות, כי הוא מאפשר לבני אדם להידמות לבורא. הוא יהפוך את זה להשקפת עולם רוחנית. במקום ללכת לעבוד בעצמו, ולהתפרנס בעצמו. אני אומר את זה בשפה מצחיקה. הוא לא יעלה לבית המדרש ללמוד עם חברותה. כי הוא אומר, אם אני אעלה לבית המדרש ללמוד עם חברותה, מי ישב עכשיו בשיעור? ואם לא ישב אף אחד בשיעור, יפטרו את זה שעכשיו יושב על הכיסא הזה. כי אין מי ששומע אותו. אז אני עכשיו יבוא לפה לעשות איתו צדקה, ישב בשיעור, כדי שישמעו אותו. כי אם לא מי שישמע אותו, יפטרו אותו. אבל באמת, מצד עצמי, אם היית שואל אותי, אני הייתי יכול בעצם להתקדם הרבה יותר בזה שאני לומד עכשיו עם חברותה עיניה, ולא שומע את השיעור הזה. אבל לא נעים מזה שישב פה על הכיסא עכשיו. אז אני באתי לשמוע את השיעור. זה מין מחלה רוחנית כזאת. שמרוב שאנחנו רוחניים, שכחנו לטפל בעניינים הגשמיים. כמו שאמרנו הרבה פעמים, אוויר עדי ארץ ישראל מחכימה, אבל אוויר עדי מזגנה מקררה. אז אוויר עדי ארץ ישראל מחכימה לא סותר את זה שהמזגן צריך לעבוד. אין סתירה. למה זה מצחיק? כי זה עצוב. וזה מצחיק. אומר הרב, אז יכול לבוא לידי ההתרוממות הזאת, עד כדי לבטל את כל הסיבות החומריות שהן דוחקות אותו לקבל צדקה, ולהתעלות בחוג של שמחת היצירה, שיש בתיקון העולם וזיקוחי הנפשות, שבאים על ידי מפעלות הצדקה, שאני הדל, אני, אני באלף, אני בעין, הכלי להופעת הכוח העליון הזה של להידמות לבורא. אומר הרב, והעלייה הזאת מצד המקבלים, מצד הדלים, המעשירה אותם עושר רוחני עליון מאוד, וברוך השם שהם במדרגה הזאת, תוכל להשכיח מהם את כל עינותה, את כל העניות החומרית שלהם, הטבעית שלהם, את כל המצוקה הכלכלית כפשוטו. עד אשר הם לא יתעוררו כלל לדרוש את הצדקה מטעם כל מועקה גשמית. הוא כבר לא אכל 3 ימים, הוא בכלל לא שם לב, הוא חי בעולמות עליונים. שכל זמן שהמקבל עומד על מדרגה זו, מדרגה העליונה זו, שמתנתקת מהקומות הנמוכות, כלומר, ההבנה של המדרגה השלישית את ערך הצדקה, היא לא סותרת את המדרגה הראשונה והשנייה, שכל מה שמקבל עומד על מדרגה הזו, איננו צריך כלל זירוז שימציא את נפשו לפני אלה שהם חפצים להטיב עמו, להצילו מרעתו, כי הוא בכלל נמצא בעולמות עליונים. לכן הרגל של האות ד' אמרו התינוקות, נטויה כלפי האות ג', כי הדל תמיד צריך לזכור שהוא דל. גם כשהוא שייך למדרגה העליונה של הרגל של האות ג', אתה צריך את הרגל שלך, של האות ד', להטות כלפי האות ג'. אבל במעמד ההתרוממות שאז המקבל, כל זה למדנו כבר, אני פשוט קורא כדי לחזור לחבר את כולם. אבל במעמד ההתרוממות שאז המקבל, הדל, הוא עלול לשכוח את כל מחסוריו, והוא אחוז במעמד של קבלת הצדקה, רק בשביל התוכן הקדוש והנאצל שיש בה, אז הוא עלול להיות שוכח גם כן את הפעולה של המצאת נפשי, להמציא את עצמו, לפני אלה הנדיבים החפצים, לזכות בו. ולהתרומם על ידו לאותה המדרגה שהצדקה מרוממת את עושיה. לכן, השם כך באו רשמי המחשבה בתמונת הדלת וסמיכותה לגימל, דלימצה לנפשי, הדלת צריך להמציא את עצמו לגימל. למה נוציא מהכוח, מן הכוח לפועל את הצד המרומם של הצדקה, המאשר את הנפשות, המאשר את נפשות בני אדם באושרה של הניבוד ושל האהבה, שבה משתתפים שווה שני הצדדים, הדל וגומל חסדים ביחד. וממילא רגש הצער הולך ובשר מכל התכונה הזאת של הצדקה, אף על פי שהעוני והמחסור נלווים עמה. אז נכון שאבן עזרא היה עני מרוד ונודד ממקום למקום, וכתב, זכינו למה שזכינו ממנו, אבל עם כל זה הוא מזכיר לנו שהוא היה עני מרוד מאוד. ונודד ממקום למקום. מה זה חשוב? יש לנו פירושי בנזר לתורה, וכו', זה חשוב. אז כן, מצד אחד אנחנו מתרוממים, מצד שני לא שוכחים את העולמות התחתונים. מי שזוכר בשיעור האחרון, אם אני לא טועה לפני בין הזמנים, דיברנו פה על סוגיית הבריחה והשליחות של סוף פרשת תולדות לתחילת פרשת ויצא. זוכרים את זה? שזה שאנחנו שייכים לעולם של שליחות, זה לא משכיח מאיתנו את הבריחה. או יותר נכון, את האברכה. או במילים פשוטות. זה שעם ישראל צריך להיבנות דרך גירוש גוש קטיף, זה לא משכיח מאיתנו את הגירוש. ואנחנו צריכים לחיות ביחד בשתי המדרגות האלה. מצד אחד קום ברח, מצד שני וישלח. שהשיתוף של שניהם הוא ויצא. מי שהיה פה יודע מה אנחנו מדברים. טוב, לכאן הגענו. סיימנו. מה? זה פחות או יותר מה שדיברנו עכשיו. סיימנו. בסדר?
כל מה שאמרנו, איך אתם מתיישבים עם הפסוק, אשרי יגיע כפו.
זה בדיוק. יגיע כפיך כתוכן.
כן, נו.
בדיוק.
מה, יגיע כפיך בדרגה?
לא, הפוך. העניים צריכים לדאוג לא להיות עניים. בכל התחומים. כלכלי, נפשי, מנטלי, שכלי, מוסרי, אלוהי, בכל התחומים. והקדוש ברוך הוא ידאג שתמיד יישארו עניים. תמיד העולם יהיה חסר, כדי שנדמה לו על ידי שנשלים אותו. הקדוש ברוך הוא לא יחדל אביון מקרב הארץ, אבל אני כאביון צריך להיות לא אביון. צריך ללכת לעבוד. לכן גם בהלכה, כידוע, על פי ההלכה, הצדקה הגדולה ביותר, חזן אמרו מדרגות מדרגות בצדקה, מדרגה הנמוכה ביותר, צדקה, יותר עליונה, הלוואה, יותר עליונה, מציאת מקום עבודה. שהאדם מתפרנס בעצמו. עכשיו, זה לאו דווקא בכסף, עוד פעם, זה לאו דווקא בעניינים של ממון. זה בכל התחומים. שהאדם בונה בעצמו את עצמו. הוא תמיד יהיה מן המקבלים, ותמיד גם יהיה מן הנותנים. אבל הציר המרכזי הוא צריך להיות מן הנותנים. לא מן המקבלים. תנן.
אני שואל, אני לא רמתי כל כך. ברמה הרגשית, הרמה
הראשונה
באה לידי ביטוי,
והרגש
על ידי
דחת. על ידי איזה נטייה אלוהית, בסיסית, הייתי אומר ככה. איזה מין אלוהות קטנה, שהקדוש ברוך הוא שם בנפשו של אדם באשר הוא אדם, שברגע שהוא רואה חיסרון של מישהו אחר, זה מטריד אותו.
בא לידי דחף, כאילו, הטרדה.
מה זה דחף?
הטרדה, רגש, משהו.
מה זה? מה זה? זה איזה מין מצפן אלוהי. זה מין צופן אלוהי, קוד סודי כזה, אלוהי, מינימלי, שהוא בעצם מאפשר לי לא להיות אגואיסט, לא להיות חומרי, לא להיות פרטי, לא להיות אדם שלא שייך אל הסובב, אל החברה. זה מצפן אלוהי, זה סוג של קוד סודי, צופן אלוהי מינימלי, קוראים לזה מוסר.
שבא לידי ביטוי
בשלב הראשון שלו, ברגש. בזעזוע, מהשינוי הנורמטיבי במצב. כלומר, חתול שווה בעל חיים, יש לו בעלות על החיים, חתול נדרס ברחוב, איבד את בעלותו על החיים, ולכן כשאדם נורמטיבי רואה חתול נדרס ברחוב, זה כואב לו. גם אם הוא רואה ג'וק נדרך במדרכה, זה כואב לו. גם אם הוא רואה עלה נקטף מן העץ, זה כואב לו. כל אחד מדרגת החיים שהוא חיים. גם אם הוא יראה כוס מים נשפכת על הרצפה, זה כואב לו. כי יש כאן השחטה, או לפחות פגיעה אם לא השחטה. בסדר? השנייה, זה איזה מינימום אלוהי שהקדוש ברוך הוא שם בנפש האנושית. אני רואה מישהו תקוע באמצע הדרך עם פנצ'ר, כואב לי. האם אני עוזר לו? זה כמו שלב ב'. אבל קודם כל, מפריע לי למה הוא תקוע עם פנצ'ר. כן. וזה לא משנה אם הוא בן אדם, יהודי, גוי או חתול. גם חתול תקוע עם פנצ'ר, זה צריך לכאוב. כן.
אני מבין לשאלה הזו ש... אני מבין גם בסכת, זה בא לידי הבנה סכנית, אני מבין את החשיבות של עזרה. אני לא מבין איך בא לידי בידוי האלוקיות. זאת אומרת, יש רגש, יש
סכת,
ומה
האלוקיות?
איך זה בא לידי בידוי?
נקווה שכשאתה ואני נצא ממכון מאיר, כנראה נקווה שאתה תצא לפניי, כי אתה תצליח לפניי לצאת, אז... אתה תדע את התשובה לשאלה הזאת. ותחיה את התשובה לשאלה הזאת.
אתה כל פעם משאים אותי מה שאתה אומר.
לא, אנחנו כל פעם אומרים שכדי שהצ'ונט יהיה מוכן, צריך לשים אותו על הפרימוס ביום רביעי, ובשבת הוא יהיה מוכן. ולא ללכת לקנות אוכל מהיר בצ'ונט שמתבשל על אש גדולה. תגיד לי, אתה פעם עשית על האש? מה הסכנה בלעשות על האש? כאחד ששרף איזה פעם או פעמיים את מה שהיה שם על האש. מה הסכנה? שאתה מתלהב מעצמך, מדליק אש גדולה, מבחוץ זה נהיה שחור פחם, שרוף מבפנים, עוד לא התבשל בכלל. לכן, שיעור ראשון בלהכין על האש, זה לתת קודם כל לגחלים את הזמן, איך נקרא להם, להתגחל, להיהפך לגחלים, ואז נוכל לעשות על האש, אז באמת הבישול יהיה נכון, לכן בישול על אש קטנה הוא בישול נכון, בישול על אש גדולה הוא בישול לא נכון. רק שנייה, תכף נשמע את הבדיחה רק כזה. בסדר? לא, אין טיפ, אין טיפ. נתנאל היקר, אנחנו לא חיים בעולם של טיפים. אין טיפים. הייתי בשיעור בבניין שלם בקיץ, בשיעור לגברים. התעקש מישהו שם במשך חצי שיעור לתת לו טיפים. שלושת רבעי שעה הוא מתווכח איתי, תן לי טיפים. התעקשתי איתו לא לתת לו טיפים. אין טיפים. החיים זה לא טיפ. החיים זה עבודה. החיים זה תהליך. החיים זה הפנמה. החיים זה משברים. לכן אין טיפים, אין לך מה לכתוב בקלסר, לא קרה כלום. תשאיר חלל, תגיד, עוד שנתיים לכתוב. רק תשים לך בשעון מעורר, בפלאפון, תזכיר. אתה מבין את הנה? אתה גם מסכים עם זה, אני יודע שאתה מסכים עם זה. ציודה, מה אתה אומר?
איך הרב מסביר שסיבות כל כך גדולות ועצומות,
אני חוזר על השאלה. מה התגובה לכך שישיבות חשובות משאירים אצלם, מחזיקים אצלם אנשים עניים? זאת השאלה. מה זאת אומרת?
אתה מדבר עם עורכים מסיבה
X? כן, בלי שמות כמובן. אז אני אענה לך ממקום אחר, אתה מושא לי? מקום אחר, מותר לי להתחמק מהתשובה הישירה, אני עונה בתשובה עקיפה.
ברכות ב'.
מי יכול להביא ברכות ב'? אין היה ברכות ב'. זה ב'? לא, זה שבת. טוב, נגיד את זה... כן, כדאי להביא. הגמרא מספרת כדוע לכולנו, אולי איזה רגע, זה ברכות א', הסיפור עם רבן גמליאל ורבן יהושע. ברכות דף? דף כף ח'. אז זה א'. נשלים לו את זה אחרי זה. מצאנו. הגמרא כידוע מספרת על כל הוויכוח שהיה בין רבן גמליאל לרבי יהושע וקיצור הנידוי של רבן גמליאל, ואחר כך הלכו לפייס וכולי, ואז אומרת הגמרא ככה. הלך רבן גמליאל אחרי שהוא רצה לחזור למשרתו, נגיד את זה כך. אמר חבן גמליאל הועיל ואחי אבי, לא ברק, יונתן, מחילה, זה ברכות א', הרגע התחלנו, לא פספסת כלום. אז אמר חבן גמליאל הועיל ואחי אבי, הועיל וכך היה, אזל ואפייסה לרבי יהושע, אלך ואפייס את רבי יהושע, זה שפגעתי בו. אומרת הגמרא, כמעט לביתה, כשהוא הגיע לביתו, כשרבן גמליאל נשיא הסנהדרין, הגיע לביתו של רבי יהושע, חזינו להשיטה דבטה דמשחרם. ראה את הכתלים, את כותלי ביתו, אומר רשי, של רבי יהושע, שהיו שחורות. קירות שחורים. אמר לו רבן גמליאל, לרבי יהושע, מכותלי ביתך ניכר שפחמי אתה. פחמי זה אדם שעובד בפחם, או נפח לפי דעה אחרת ברשי. בקיצור, זה מלאכה בזויה. אחד שהוא קורא פחם. ולכן מצב הבית שלך הוא מצב של עניות כזאת. קירות שחורים. אתה עובד במלאכה בזויה, והמשכורת שלך היא על הפנים וכו'. ענה לו רבי יהושע לרבן גמליאל שבא לפייס אותו. אמר לי, אוי לו לדור שאתה פרנסו. שאין אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים, במה אין מתפרנסים ובמה אין ניזונים. יש כאן עוד גרסה. אוי לו לדור שאתה פרנסו, ואוי לה לספינה שאתה קברניטה. אומר הרב בעניה, ציודה אני רק קורא, אומר כמה מילים ובזה נסיים, כי יש כאן דברים קשים. אומר הרב כך, אין היה נא לכתוב מקור. כל מי שחושב בעזרת השם לעסוק בצורכי ציבור, נא לקחת לתשומת ליבו את העין היה הזה ברצינות. לעניות דעתי זה מבחן שלב א', העין היה הזה. אומר הרב כך, עין היה ברכות א', עמוד 114, בהוצאה הישנה, נראה לי החדשה, פסקה כף ב', אוי לו לדור, הרב הולך על, על שתי הגרסאות, אוי לו לדור שאתה פרנסו, אוי לו לספינה שאתה קברניטה, שאין אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים, במה הם מתפרנסים ובמה הם ניזונים. אומר הרב, הנהגת הדור הראויה צריכה להיות שהמנהיג ישתדל לחדור למצבו של כל יחיד כפי כוחו. מנהיג של דור אמיתי, ולא רק מנהיג של דור, מנהיג בכלל, זה אדם כזה שחודר, לא דוחף את האף שלו, אבל חודר, יודע לזהות, ואם צריך להתייחס למה שהוא זיהה, הוא מתייחס לזה. הוא קשור גם לצדדים היותר פרטיים של המונהגים שאותם הוא מנהיג. הנהגת הדור הראויה צריכה להיות שהמנהיג ישתדל לחדור למצבו של כל יחיד כפי כוחו. אתה לא רק מנהיג את כולם ביחד, אני אומר את זה בשפה קצת קיצונית, ואני לא מתכוון למה שאני אומר רק כדי להסביר. המגמה שלך מצד אחד זה לתת שיעור בגמרא, או שיעור באמונה, או שיעור בהלכה, להרבה מאוד אנשים, זה המבט הכולל, זה העדר, נקרא לזה ככה, אבל מצד שני אתה צריך להגיע לכל אחד מהצום, לכל אחד מהכבשים. הוא רואה מבט כולל, אבל הוא רואה גם מבט פרטני. הנהגת הדור הראויה צריכה להיות שהמנהיג ישתדל לחדור למצבו של כל יחיד כפי כוחו. ובמה שישתדל המנהיג לתקן גם כן כל המצבים הפרטיים, זה שיש לפעמים איזה עיכובים בפרטיות של כל אחד מהמונהגים, אם אתה תשתדל לתקן את זה, אז ממילא גם הכלל ישתבח, גם הכלל יתרומם. ובמה שישתדל לתקן גם כן כל המצבים הפרטיים, יתרומם מצב הכלל כולו. אומר הרב, ונגד ההנהגת הפרטי, נגד, מול, אל מול, יש הנהגה כללית ויש הנהגה פרטית. אל מול ההנהגה הפרטית, כלומר לחדור לכל אחד באופן אישי, מה עניינו, מה מצבו וכו', ונגד הנהגת הפרטי, ייקרא בלא משל פרנס הדור. מה זאת אומרת? למה פרנס דווקא? שהדור מורכב מפרטים ואישים שונים, וצריך שיפרנסם כולם, כל אחד לפי עניינו. אתה צריך לפרנס כל אחד לפי האישיות שלו, לפי המצב שלו, לפי עניין שלו. וכברניטה של ספינה, לספינה יש הרבה מאוד אנשים, הכברנית, לא משנה פלוני אלמוני בספינה, הוא עכשיו צריך להשיט את כל הספינה. וכברניטה של הספינה ייקרא על שם ההוראה של ההנהגה הכוללת. כשם שמנהיג הספינה מנהיג כל אישי הנקבצים לתוכה, בהנהגה אחת, בספינה כולם הם תחת אותו כברנית, כשהם מגיעים לחוף, כל אחד פונה לדרכו. ובבואם אל מחוז חפצם יבור לו כל אחד דרכו הפרטי. לכן הפרנס מפרנס כל אחד באופן אישי, הכברנית מנהיג את כולם ביחד. אם כן, מנהיג יש לו שני תפקידים. מצד אחד קברנית לספינה, הנהגה כוללת, מצד שני פרנס לכל יחיד ויחיד, באופן פרטני, באופן אישי. אומר רבי יהושע לרבן גמליאל, לרבן גמליאל, כמובן למדרגתו של רבן גמליאל, על כן, בהתעלמך מדעת המצב הפרטי של תלמידי חכמים, אם אתה, אני אומר את זה בשפה הכי ברוטלית שאני יכול להגיד, אם אתה רבן גמליאל, לא יודע עד הרגע הזה, רבן גמליאל, שאתה הגעת אליי, אל רבי יהושע הביתה. אם אתה לא יודע שאני פחמי, בוא נדבר מושגים פשוטים, ומצבי הכלכלי הוא מצב קשה, מצב דחוק, ואני גר בעניות, ואני גר בלחץ, ואולי אני שלום בית בגלל זה, וכו' וכו'. אם אתה רבן גמליאל, עד הרגע הזה שאתה באת אליי הביתה וראית שקירות שלי שחורים, אף פעם לא שאלת אותי בישיבה, איך אתה מתפרנס? איך המצב הכלכלי? למה אשתך לא בהיריון כבר 5 שנים אחרי החתונה? מה קורה פה? ואתה רק נתת שיעור באמונה כמו עכשיו בעניה. והיית מבסוט שכולם מקשיבים כמו שמקשיבים כרגע. או בגמרא, או בהלכה. ועמדת על במה ושמעו אותך 3,842 אנשים. ושניים אנשים. ולא ירדת וחדרת למספר 527 שם למטה. לא כל אחד צריך לחדור לכל אחד, זה גם תלוי באופי, תלוי באישיות, תלוי בתפקיד. אבל באופן עקרוני, אם אתה רק יודע סקירה כללית ולא יודע לגשת לפרטים, אז אוי לו לדור א', שאתה פרנסו שלא מגיע לפרטים, ואם אתה לא מגיע לפרטים, אז אל תחשוב שאתה גם מגיע לכלל, כי הכלל תלוי בפרטים. אז אוי לה לספינה שאתה קברניטה. זה העין היה זה. על כן בהתעלמך מדעת המצב הפרטי של תלמידי חכמים, שפועל הרבה על תיקון הדור, על התיקון הכללי, אי אפשר שתסודר יפה ההנהגה הכללית. שאם היית בא לדקדק למצב הפרטי, לא היה נעלם ממך ערך של כל אחד ואחד. היית יודע מה מצבו, מה עניינו, איך מרוממים אותו, איך עוזרים לו, אפילו בעניינים של הקטנים השחורים של הבית שלו. אז אם היית בא לדקדק למצב, אבל אני חוזר שוב, אני מודע לזה שזה תלוי באישיות של אדם, זה תלוי באופי. אי אפשר להשוות אנשים ואופעים, אני יודע את זה. אבל מצד שני, לא יכול להיות שאיש ציבור יחשוב שהתפקיד שלו מסתיים בזה שהוא נותן דרשה מאלפת מעל במת הכנסת. והוא לא יודע להתייחס לאותו אדם באמת בצרות הפרטיות שלו. באמת זה לא יכול להיות. אני חושב שהציבור, אני לא רוצה להזכיר שמות של מפלגות, אבל הציבור יודע לתגמל בקלפי מפלגות כאלה שלא שוכחים את היחיד גם במצוקות היותר פרטיות שלו. ואני לא רוצה להזכיר שמות של מפלגות, וכרגע יש לי על הלשון אחת כזו. ובזה צריך לפרגן לה. כי היא יודעת לעשות את זה, והיא עושה את זה, מבינת החשיבות של זה. לא לשכוח את השכר דירה של האישה האלמנה ההיא, ולא לשכוח את השכר לימוד של היתום ההוא, וכו'. לא רק היא עושה, נקווה. שאם היית בא לדקדק למצב הפרטי, לא היה נעלם ממנו ערך, ממנו, ממך, ערך של כל אחד ואחד, ולא היה דרוש להתנהג בהנהגה כוללת עם אנשים שמפני יקרתם, ראויים הם שיהיו בהנהגה יוצאים מן הכלל, לכבדם ולרוממם. ואז אמר רבן גמליאל, אומר את הגמרא לרבי יהושע, אמר לו, נעניתי, מחולי, נעניתי לך, מחולי. תמחולי, תסלח לי, אני אומר את זה בשפה של רב, של צבי יהודה, תסלח לי, תלמידי היקר, שאני לא יודע מה אין לך במקרר כבר 5 שנים. תסלח לי. תסלח לי שאף פעם לא שאלתי אותך למה אתם בלי ילדים כבר 10 שנים. תסלח לי שאף פעם לא שמתי עליך יד לחיבוק. חיבוק אמיתי מלב אוהב. למה? תסלח לי על זה. אומרת הגמרא, לא אשלח בה. רבי יהושע לא היה מוכן לסלוח לרבן גמליאל. עשה בשביל כבוד אבא, ואז התפייס. טוב, יש כאן עוד כמה דברים. זאת התשובה לשאלתך. מה? זאת התשובה שאני בחרתי לענות לך. אני לא חייב לענות לך שאתה רוצה, אני עונה שאני רוצה. זאת התשובה. הבנת או לא? קיבלת תשובה? התעצמה הקושייה? קיבלת את התשובה מהעצמת הקושייה? זהו. ואני יודע שזה תלוי באופי, ותלוי באישיות, ותלוי אולי גם בסגנון, וזה אולי גם משתנה או מתחלף עם הדורות. אני מודע לכל זה. אף על פי כן, ועם כל זה. נא להגיב למה שדיברנו עכשיו. כן, מי רוצה להגיב? בבקשה. בבקשה.
בקשר להנהגה הרגשית והשכלית, זה נראה שזה יותר טוב מהאלוהי,
כי כשהוא בצד האלוהי
יש משהו אגואיסטי, שאדם רוצה
להידמות לבורא,
אז הוא
משתים
את החיסרון, והצד השכלי יותר מכיר בחיסרון, כי יש חיסרון.
אתה צודק, אבל זה לא מצד שהוא רוצה להידמות לבורא במובן האגואיסטי שלו. הוא מבין שזה האידיאל, זה המטרה, הוא כלי, הוא אמצעי, הוא לא עושה את זה מצד אני דומה לבורא. אלא מצד שהוא רואה בזה ערך, הוא שייך ל... השם אמר, אז אני עושה מה שהשם אומר. מהכיוון הזה? מסכים איתך משהו. טוב, יש לי שאלה ותענו לי דוגרי, ולא אכפת לי שזה יהיה בשידור חי ואחרי זה בשידור ארכיון. אם אתם חושבים במכון מאיר, שליטה, שאנחנו לא בסדר בנושאים האלה שדיברנו עליהם מקודם, אז תגידו, כי זה צריך טיפול. גם לפרגן צריך לפעמים לדעת, לא רק לבוא בביקורת, גם לפרגן זה חשוב. אבל אם יש בעיה בנקודות האלה, בנושאים האלה, נא לדבר. זה יותר חשוב, אני אומר לכם, מאלף שיעורים בעין היה. חיבוק אחד יותר חשוב מאלף שיעורים בעין היה. לפעמים זה מפתיע שאנשים מופתעים שאתה מתעניין בדברים האלה. רגע, רב כתוב במילון לבן שושן, מלמד גמרא. מלמד אמונה. מה זה קשור אליך? זה קשור ל... מעבדת פוריות. מה זה קשור אליך? קשור. כתוב, מה נעשה? חשוב, לא? ממש חשוב. כן.
לגבי מה שציודה אמר, נראה לי שלפעמים יש לדברים הולכים אולי רצון כזה, כמו שזה מעין אידיאל, ואני יכול להגיד אפילו על עצמי. אבל קשה לי, שוב, אני לא מכיר את כל האנשים, לראות אישה שבאמת מוסימה לחיות ככה בתוך הניות. כי זה בא בומרן בעצם. זה נראה לי ברוב המקרים נכון.
אתה מכיר את הבדיחה של אתה צודק ואתה צודק, ואת צודקת. שניכם צודקים. אתה צודק וגם הוא צודק. אני מבין מאוד מה שאתה אומר, וזה נכון, אבל יש גם הציוד, אתה אמין לי, שהוא יודע מה מדבר. כי אם הוא לא היה מדבר דברים נכונים, אני לא הייתי מגיב כך. יש דברים בגו.
לא, אני אומר, יכול להיות שמכוונים את האורחים לחיות ככה, אבל כנראה שהאישה לא באמת מסכימה לזה.
או יש כאלה שכן מסכימות לזה. ברמות כאלה, ברמות אחרות, ממניעים כאלה, ממניעים אחרים, לאורך זמן כזה, לאורך זמן אחר. מתקדמים. תת זין. אם כן, מה היא טעמה מהדר הפה דדלד מגימל? מה הסיבה של הצ'ופצ'יק, אמרנו, של האות דלד לשם למעלה, הצד האופקי, השמאל האופקי של האות דלד, בורח מהאות גימל. ומה היא טעמה, זה ממש המשך של הפסקה הקודמת. ומה היא טעמה מהדר הפה דדלד מגימל? למה הדל בורח מהגימל? הרי אם הדל... הוא שותף בבינן העולם, כי הגומל חסדים הוא מדמה לבורא. אז למה, אז אמרנו מקודם הרי שהרגל של האות ד' צריכה להיות נטויה כלפי האות ג'. אז אם כן, הדל צריך להמציא את עצמו לאות ג'. אז מצד אחד, הדל צריך להמציא את עצמו לאות ג', לגומל החסדים. מצד שני, הוא צריך לברוח מגומל החסדים. הרגל הנטויה של האות ד' לג', היא מחברת אותו אל גומל החסדים, והצד האופקי העליון של האות ד' הוא מבריח אותו מגומל החסדים. אז יש כאן איזה כפילות. אז זה החלק השני. ומה היא טעמה מהדר הפה דד מגימל? מה הסיבה שהצ'ופצ'יק למעלה של האות ד' בורח מאות גימל? מהדר הפה מחזיר את פניו, כלומר, לא מסתכל אל הפנים של הגומל החסדים, אלא כאילו בורח ממנו. הדל בורח מגומל החסדים. דה ליתן לה בצנאה. כי גומל החסדים צריך לתת לדל בצנאה, כי איך היא דה לא לחשוף מנה? כדי שהדל לא יתבייש ממנו. קוראים לזה מתן בסתר, באופן כללי. אבל עוד פעם, מעבר לצדקה אנחנו מדברים פה. מדברים כאן עקרונות. אומר הרב, וזה ממש המשך של הקודם, אחרי כל העילויים שמידת הצדקה תוכל לעלות, עם כל ההתרוממויות הרוחניות שהן נכונות ולשם אנחנו צריכים להגיע, אחרי כל העילויים שמידת הצדקה תוכל לעלות, בין מצד הנותן שנותן מצד הדמיון לבורא, ובין מצד המקבל שיודע שהוא אמצעי וכלי לתיקון עולם על ידי שהוא מאפשר לאחרים להיות דומים לבורא ובזה העולם משתבח ומגיע למטרתו. אז אחרי כל האלוהים שמידת הצדקה תוכל לעלות בין מצד הנותן, בין מצד המקבל, בכל זאת, בכל זה, בכל זאת, כמה בכל זאת הזה חשוב. חוק עולם הוא, הקרב הוא ברא בטבע האדם, בטבע העולם, שכל מקבל מוכרח להיות סובל מאיזו מידת בושה, בעת שהוא מקבל מיתת חסד, מתנת חסד. כשהוא מקבל מתנת חסד, לא מתנה שהיא מגיעה בזכות, אלא מתנת חסד, מה שנקרא נעמה דקיסופה, לחם בושה, זה מבייש אותו. אז עם כל זה, שמבחינת המדרגה הרוחנית, העליונה וכו', הוא יודע שהוא עכשיו כלי להופעת השלימות של הבריאה, על ידי שהברואים דומים לבורא בכך שהם נותנים לו, עם כל זה, בסופו של דבר, יש לו כאב על זה שהוא מן המקבלים. על זה שהוא חסר. וזה מבנש אותו. לא לשכוח את הצד הטבעי, איך הרב קורא לזה? חוק עולם. בכל זאת, חוק עולם הוא, שכל מקבל מוכרח להיות סובל מאיזו מידת בושה, בעת שהוא מקבל מתנת חסד. אחד הדברים הכי מתוקים פה, במכון מאיר, הכי נפלאים פה, שיש פה חבר'ה כאלה, ברוך השם, באמת זכות לנו להיות בתוכם, שהם לא מוכנים ללמוד במכון מאיר כשהם לא משלמים שכר לימוד או לפחות חלק שכר לימוד. לא רוצים לקבל מתנת חינם. אני אוכל פה, אני ישן פה, אני לומד פה. יש לי עולם חברתי מלא פה. אני צריך לשלם משהו. 10 אגורות, 10 שקלים, 100 שקלים, 1,000 שקלים. לא משנה, כמה שאני מסוגל. לא להיות נעמה דקיסוף. זה עיקרון גדול. אתה לא יכול לשלם הכל, תשלם חלק. חלק, משהו. ולפעמים אתה רואה אנשים כאן מתעקשים, ואין להם, באמת, אין הורים שתומכים, אין משפחה שתומכת, אין להם את האפשרות. הם מתעקשים אפילו באופן חלקי לשלם, או לעשות איזושהי עבודה לטובת המכון, כדי שיוכלו לשלם. זאת מדרגה גדולה. מצד האמת, אני לא עכשיו עושה, אני לא עושה את טבלה אם זה שווה את שעות ביטול התורה בבית מדרש. נעזוב את הטבלה הזאת כרגע. אבל אם זה ממונן מלשון מינון בצורה נכונה, זה שווה את הביטול תורה הזה. כי זה בונה בנפש קומה בריאה, אישיות אחראית, אישיות שלוקחת את עצמה בידיים, לא תלותית. זה דבר גדול, מצד עצמו. סיפר לי יהודי שרצה לנסוע לאומן בראש השנה, ודעתנו ידועה, לא נחזור אליה. שהלך לאחד מרבני ברסלב בשנים האחרונות, נגיד ככה. ושאל אותו, אמר, אין לי כסף. האם לנסוע לאומן? אמר לו, הרב, אתה לוקח הלוואה בתנאי שיש לך איך להחזיר. אין לך איך להחזיר, אל תיסע. סוף ציטוט. תשובה חשובה. אל תגיד, ידאגו לי מן השמיים. ידאגו לך, אתה תדאג לעצמך מהארץ. לא ידאגו לך מהשמיים. אדם יכול לקחת הלוואה, אנחנו מברכים ברכת המזון, אל תביאני לידי מתון בשר ודם, ואפילו לא לידי הלוואתה. בסדר, אבל בעולם כמו שלנו, עם מצב כלכלי כמו שלנו, לפעמים אנחנו ספוקים, כולנו, להלוואות כאלה ואחרות. בסדר. אבל שיש איך להחזיר. זאת הייתה התשובה. איך החבר'ה אומרים? אני סומך על רבנו. אל תסמוך על רבנו, תסמוך על עצמך, תפסיק בלבל את השכל ואת השכל של רבנו. תסמוך על עצמך. זהו. לכן אומר הרב, זה חוק עולם. בכל זה, בכל זאת, חוק עולם הוא שכל מקבל מוכרח להיות סובל מאיזו מידת בושה בעת שהוא מקבל מתנת חסד. אף על פי שיותר ממה שהוא מקבל מצד הערך הגשמי, אותו דל, הרי למדנו, הרי הוא נותן מצד הערך הרוחני. אז נכון שיש כאן במשקולת נתינת ערך רוחני של להיות דומה לבורא על ידי שהוא מאפשר לנותנים לתת לו, אבל מצד שני יש על המשקולת גם את הצד השני, שהוא יש לו מידת הבושה ביחס לכך שהוא מקבל. אז אף על פי שיותר ממה שהוא מקבל מצד הערך הגשמי, הרי הוא נותן מצד הערך הרוחני, אבל סוף כל סוף, מצד המעטה החיצוני של הדברים, שהוא סך הכל בסוף, שורה האחרונה, מקבל, מידת הבושה כרוכה עימה ביחס למקבל. אז נכון שאני שותף בתיקון העולם בכך שאני מאפשר לאחרים לתת ולהידמות לבורא, אבל סופו של דבר אני זה שמקבל. וזה בושה לקבל. בעולם הזה אדם צריך להיות כמה שהוא יכול בין הנותנים. לכן מכל מקום, סוף כל סוף, מצד המעטה החיצוני של הדברים, מידת הבושה כרוכה עימה ביחס למקבל, וחובתו של הנותן היא לשמור את יסוד הכבוד של המקבל. אתה לא יכול לבטל את כבודו. אתה לא יכול להגיד, אני והוא הגענו למדרגה רוחנית שמבינים את ערך הצדקה בזה שאנחנו דומים לבורא, כי הוא נותן והוא מאפשר, אני נותן והוא מאפשר את הנתינה. אם כן, אני בפרסיה הזאת, עכשיו פה באמצע החדר, בסוף השיעור איתנו, כך, 200 שקלים. עול מעבר לכסף. עדיין חוק עולם שהטבע הזה לקבל במתנת חינם זה ביזיון. זה בושה. לכן הדל, הצ'ופשיק, הצד העליון של ההודלת, הוא בורח מהגימל. נכון שמצד אחד הוא צריך להמציא את עצמו, הרגל צריכה להמציא את עצמו. נכון. אבל הצד העליון צריך לברוח. לכן אתה כנותן, תיתן לו בצינה, לא לבאש אותו. ואל תגיד, אנחנו עלינו שנינו למדרגה של רוחניות אלוקית עליונה. המדרגה המציאותית, המעשית, הנורמטיבית, עדיין קיימת, עדיין אמורה להיות קיימת, גם אצל אנשים שיתעלו התעלויות רוחניות. זה לא קשור. לכן, לעשות את זה בצורה נכונה. לכן, מידת הבושה כרוכה עימה ביחס למקבל, מהצד החיצוני, וחובתו של הנותן לשמור את יסוד הכבוד של המקבל, כדי שלא להשפיל את ערך הנאצל של מידת הצדקה, שבאמת היא מעולפת כולה בכבוד והדר מצד הנותן שדומה לבורא. וההתאמצות, אומר הרב, מוכחת להיות רבה. כלומר, צריך מאוד להשתדל לעלות למדרגה הרוחנית, אבל בלי שזה יפגע במדרגה הגשמית. שלא ילווה עימה, עם המדרגה העליונה של הצדקה, שום צל של גירעון הכבוד. וכאן בחומר של ביזיון וכיסופה ובושה.
זה היום מדרגות הצדקה.
מה? ממש, ממש.
מדרגה שמינית, בכלל הוא לא ירגיש שום כיסופה.
נכון, נכון, זאת ההלכה. ומתוך כך, נסיים את זה, ומתוך כך מהדר הפה דדלת מגימל. הצד העליון של הודלת בורח מגימל, להודיע שככה היא החוקה המיוסדת בטבע הנפש, שלא יוכל המקבל לשאת עיניים אל הנותן, גם אם הוא במדרגה רוחנית עליונה. ומתוך כך ידע הנותן ליתן בצנאה, כי אחד לא לחשוף מיני. הפסקה הזאת בעצם משלימת הפסקה הקודמת, לא לזלזל במדרגות הנמוכות, גם אם אנחנו מתעלים למדרגות יותר עליונות, כי חוק עולם הוא שאנחנו חיים במקביל בשתי המדרגות האלה. כן, בבקשה.
המשנה מאוד אומרת על הארץ תישן, בפת במן התנאי, אבל יש איזשהו ערך מוסרי, יש איזשהו ערך לעניות במידה מסוימת, יש איזשהו צד ערכי. זאת אומרת, נכון שהוא מקבל מצד זה שהצדקה מבינה מזה שנותן וזה מי שמקבל. זה שמקבל, גם כן יש לו איזשהו ערך, חוץ משהו.
תשובה. שתי תשובות. תשובה ראשונה, המשנה אומרת, כך היא דרכה של תורה. משמע שזאת הדרך, כמו שאתה אומר שזה הלך התחילה, שזה האידיאל. אז א', תשובה ראשונה, כך היא דרכה של תורה, יש שמסבירים, שאם אדם שייך לערכים של תורה, אז הצדדים החיצוניים שהם תפילים ביחס לערכים של תורה, הצדדים החיצוניים האלה לא משנים. דרכה של תורה שאתה תמיד קשור לתורה.
ואז שכן יקבל חופשי.
רק שנייה. המהר"ל מחדד את זה יותר, והוא מסביר על המשנה, שכך היא דרכה של תורה, זה לא שזה אידיאל לכתחילה. והוא מוכיח את זה, אבל עכשיו לא הזמן להוכיח את זה, תסתכל שם בדרך חיים למערל, שאם אדם הגיע למצב כזה, אם אדם הגיע למצב כזה של פת במלח תוכל, ומים הבשורת תשתה ועל הארץ תישן, ואת אחריך יצר, אז היות ואתה שייך באופן מוחלט לתורה וערכיה, אז היא הופיעה אצלך גם במצב הזה. אבל זה לא שזה לכתחילה. חוץ מזה אפשר גם להגיד עוד משהו. רגע, רגע, עוד לא סיימתי, שנייה. רגע, אפשר להגיד גם עוד משהו. שיש הדרכות שונות למצבים היסטוריים שונים. ההדרכה הזאת היא הדרכה שיותר מתאימה לגלות, שהיא בחינה של אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים, מחריבים דעתו של אדם, לעומת הגרסה שמתאימה יותר לתורת ארץ ישראל, שאישה נאה, כלים נאים, דירה נאה, מרחיבים דעתו של אדם. אם כן, שתי גישות. אם כן, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דל אדמות של הלכה בלבד, זה בחוץ לארץ. בארץ ישראל, דל אדמות של הלכה מאוד רחבות. מרחיבים דעתו. חוץ מזה, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית, אבל אתה לא חייב לענות. אתה שותה מים במסורה?
מה?
אתה שותה מים במסורה? מה אתה מתלבט? לא. אתה שותה מים במסורה?
ככה, סתם כי בא לי.
לא אמרתי וויסקי, סתם זה מגיל. אבל אני שואל אם אתה שותה מים במסורה. אתה ישן על הארץ? יש לך איזה פרדייז רציני כנראה. מה?
האם המזרונים של היום ישן על הארץ לבריאות?
אל תוציא לעז על המזרונים של היום, ובית, תלוי באיזה מצב. אם יש לך פריצת דיסק, אז אני מסכים איתך לשיטות מסוימות, אבל זה לא במצב נורמלי. זה כמו אחד הולך למקווה. יש מקווה אחת מחוממת ויש מקווה אחת מים קרים. אז הוא מרגיש שזה אידיאל לטבול בתוך המים הקרים. למה? כי אבותינו הלכו לנערות מושלגים, קפואים, מלאי קרח וטבלו שם ביסורי תופת בתוך הקרח. אז בגלל זה אני צריך לטבול בתוך המים הקרים. על פי ההלכה מותר לחמם את המקווה. ההלכה פשוטה בשכן ארוך. אז למה אני צריך להתענות בתוך המים הקרים? מה זה מצחיק?
יש מקוואות שגם הבריכה כרגע ואני
מתחת למה. יש מקוואות שגם מה? פסעתי בדיחה, שגם מה?
שגם הבריכה הקרה ואני מתחת למה, אז אין חילוק.
כן, זה גם נכון. חמה וסעירה.
הרמב"ם לא כותב שזה... מי שרוצה לזכות בכתרה של תורה, אז הוא...
כתרה של תורה, לא, עוד פעם.
מי שהוא אומר, זה ליחידי סגולה.
אני אומר את זה, בוא נדבר במושגים של היום, בסדר? אדם שרוצה לזכות לתורה באמת, לחיים של תורה באמת, אני אומר את זה בלי מרכאות. הוא צריך לסדר את החיים בצורה כזאת של סדרי עדיפויות נכונים, בין חומר לרוח, בין גשמי לרוחני, בין פרטי לכללי, בין אידיאלים להנאות. אין ספק בזה. לך היה יותר נוח לגור בנתניה ולא במבואות יריחו. אז למה אתה גר במבואות יריחו? כי אתה רואה בזה ערך. וכולי על זה הדרך. לכן החילוק הזה, כל דור והלבושים שהוא לובש. אז כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו את השאלה האמיתית בצורה כנה וישרה. האם סדרי העדיפויות של החיים שלי הם נכונים? זאת השאלה. האם אני אדם שמחפש תענוגות, נהנתן, מחפש איזה עולם חומרי פרטי של איזה מיצוי סיפוקים, או שיש לי ערכים אידיאליים שבשבילם אני חי, ועל הדרך אני גם נהנה לאכול גלידה פעם בכמה זמן. מה קרה? בסדר גמור. לא אמרנו שלא. אבל לא בשביל הגלידה אני חי, ולא בשביל עצמי אני חי. זאת השאלה. אדם יכול לחיות חיי סיגוף וצער, אבל הוא אגואיסט מוחלט. הוא יכול לחיות חיים יותר רחבים, אבל הוא באמת אדם כללי, אדם ציבורי. לכן בואו לא נתפס לדברים הטכניים החיצוניים. בסדר? יש לך מספיק חולצות בארון?
אני לא זוכר בכתרה של תורה.
אתה לא זוכר?
אני לא חושב שאני עונה על ההגדרה של הרמב״ם שם לזכות בכתרה של
תורה. יש לך מספיק חולצות בארון?
אני דווקא מהניסיון שלי מרגיש מאוד מזדהה מה שהרמב״ם
שם. אני אשתנה לי לשאלות שלי. יש לך מספיק חולצות בארון? אין לך. תקנה עוד 2-3, מה קרה? אם אין כסף הולכים לעבוד כדי שיהיו לך עוד 2-3 חולצות בארון. לא יותר. כמה חולצות אדם ממין זכר לימי חול צריך? כמה חולצות? תלוי איפה הוא גר. הנה, יצא המרצע מן השק. תלוי אם הוא גר במבואות יריחו או בנתניה, בלי לזלזל בנתניה, נתן השם. זה משהו אחר. אבל כמה חולצות באופן ממוצע אדם ממין זכר? אדם ממין נקבה זה נושא בפני עצמו. אדם ממין זכר. כמה חולצות כאלה או כמו שלך הוא זקוק? לכמה חולצות? 6, 8, 10. אמרנו, מספיק. אדם הולך עם חולצה יום יומיים, קיץ חורף זה תלוי. מספיק. הוא לא צריך 80 חולצות בארון. תשני, לא יכול להיות שהוא הולך עם אותה חולצה.
שיש לכולה.
אני לא מבין בחילוקים שלך. אז אדם יודע אם הוא אדם שאוהב להסתובב בחנויות בגדים, וזה מה שמעניין אותו, וסליחה שאני עכשיו קצת נכנס קסה אחרי שמעניין אותו, זה הפנס הזה שקיים פה, שלא קיים פה, ואם זה למטה, זה ככה או שזה ככה. תגיד, מה אתה נקבה? מה זה מצחיק? הוא מסדר את האבזם של החגורה שיהיה מתאים לפפיון של העניבה. זה חומרנות, תרבות מערבית. אתה רוצה ללך עם חליפה ועניבה ותלך, תהיה מכובד. אל תשקיע בזה יותר מדי מאמצים, יותר מדי מוטיבציות, יותר מדי מחשבות, יותר מדי זמן, יותר מדי כסף. פרופורציה. אבל גם שם בפרופורציה. רגע, מישהו חושב שמה שאנחנו אומרים עכשיו הוא לא נכון? ידידי, אבל בוא נשאל את הצעירים רגע, אתה חרד.
אני דווקא מרגיש, כן, אני מרגיש, אני בן אדם שאני עבדתי עכשיו אחרי הצבא.
עבדת בעין.
כן.
בעין. גם באלף, אתה אומר, כן.
7 שנים, ואז אני רוצה ללמוד בישיבה. לא רק ללמוד משנה אחרי התפילה, והלוואי שהייתי שומר על זה כל הזמן כשעבדתי. החלטתי שאני רוצה ללמוד קצת מעבר, משהו עם היקף, לתפוס איזה משהו, איזשהו נפח של משהו שאיתו אני ממשיך הלאה, ולא... מכוח האינרציה עד שאני אפול. וכן, זה אוטומטית משפיע על החשבון בנק, ובטח שאתה פתאום המקרר הוא ריק יותר, ובטח שפתאום יש לך פחות בגדים, וכן, ואתה...
וסדרי...
ואי אפשר להתעלם מזה.
וסדרי עדיף...
אתה מתאר את זה כאילו לא...
מצוין, וסדרי... בוא נגיד את זה אחרת.
וכן, ונראה לי שמישהו שרוצה לחיות תורה באמת סביב השעון, אז אלא אם כן אשתו איזה רואה חשבון שממלא את הבית פיקס, אז כן, הוא כנראה פת במלח יאכל. זה כמטאפורה, לא יוכל פת.
כמטאפורה.
אבל כן,
הוא ייצר
בדלות.
הוא ייצר אצלו סדרי עדיפויות חדשים, אחרים, ויהיו לזה השפעות, ודאי. ודאי.
הוא נתפס אצלו
כדלות. זה המשפט שרציתי להגיד, 1 ו-8 דקות, עוד 2 דקות ונעצור. הרב כותב באורות הקודש, חלק ג', שהדרך הנכונה לרוב בני אדם, הוא קורא לזה דרך הממוצע. מה זה דרך הממוצע? הדרך שבני אדם נוהגים לחיות במצב הנורמטיבי של החיים, נגיד ככה. אומר הרב, אבל יש בעם ישראל אנשים שמתאימים לחיות חיי פרישות, ואפילו פרישות קיצונית. יש גם זה, אומר הרב, חלק מהתוכן שנקרא סגולת ישראל. הפרישות הקיצונית הזאת. אומר הרב, אני אומר את זה במילים שלי, אבל זה מה שכתוב. איך אני יודע שאני יוצר את היחס הנכון בין הפרישות לחיים הממוצעים בצורה נכונה? אולי אני מגזים לפרישות? אומר שם הרב, אם האדם הפרוש מרגיש את אותה סביעת החיים, הוא סביע מנטלית, הוא סביע נפשית, הוא לא מרגיש שחסר לו כלום, הוא לא מתוסכל, הוא לא מדופרס. הוא סביע ממה שיש לו גם כשהוא נמצא בעולם הפרישות, ואפילו אומר שם הרב יותר מאשר האדם הרגיל. אם יש לו תחושה של סבא, זה הוכחה שהפרישות הזאת מתאימה לו. ואם הוא לא מרגיש את התחושה של הסבא הזאת, אז אחת משתי אפשרות, או שהוא שבוי בתרבות המערבית והוא צריך לתקן את זה, של השפע והיתר וכל זה, או שבאמת כנראה שהחיים שלו צריכים להיות קצת יותר רחבים, כי הנפש שלו לא בנויה לפרישות הזאת. אז כאן יש תירוץ לעצלנים, אני מודע לסכנה. הנפש שלי היא לא מתאימה לפרישות, יאללה, קדימה, הסתער, וולבו מחר בבוקר, זה בחנייה. לא דיברנו על זה. לא דיברנו על זה. אבל אין ספק שכשסדרי העדיפויות של החיים משתנים, אז גם המצב במקרר, אני אומר את זה לא בצורה קיצונית, אבל אתה יודע מה, לא הייתי במצב במקרר. המצב בארון הבגדים והמצבים האחרים השתנו. ההנאות תופסות מקום אחר, בקיצור, אנחנו מבינים מה אנחנו נראה. אם הילדים צריכים לגדול בבית שמרגישים שיש להם את מה שצריך שיהיה להם. אם מרגישים בבית של חיסרון, שהם מרגישים תחושת חיסרון זאת בעיה, ואם הם גדלים בבית של תחושת פינוק יתר, גם זאת בעיה.
זה רק טוב
לילדים,
ילדים שההורים שלהם מתחילים להתפרק, ואז הם יכולים
חשוב מאוד, מה שאתה אומר זה נכון, חשוב מאוד, שכחתי את שמך. איך?
דניאל.
חשוב מאוד. שמצד אחד הילדים יגדלו בבית שהם מרגישים שלא חסר להם, מצד שני בבית שהם מבינים שיש אידיאלים לבית הזה. כמו שאתה אומר, המקרר אולי מלא, אבל האבא ריק. מצד שני, זה שהאבא מלא, זה לא מה שהמקרר צריך להיות ריק. בסדר? לא, מי שיתחייב בכתובה לממן זה אני, זה לא אשתי ולא הסבא והסבתא, גם איתי רואת חשבון.
אשתי מוכנה שאתה מממן.
אז א', זאת בעיה, ב', בוא נחליף, תני את הסבא שלך. אבל עכשיו מצד האמת, אתה התחייבת בכתובה, אתה תתחייב בכתובה לממן את המשפחה, לא הסבא והסבתא, ולא אשתך.